וואו, שכם. אז באמת, נגיד ככה כמה דברים, ככה באמת על הושענא רבה, בזמן הקצר שיש לנו. אנחנו יודעים שהושענא רבה, יש בו, כמו שהרב מאיר אמר, בגלל שהוא ערבה, וערבה יש בה הרבה יובש, והרבה סתמיות, אבל בגלל זה יש בה הרבה הרבה כיסופים, והרבה הרבה געגועים, והיא גדלה, כמו שאומרת הגמרא, על כל מים, אז דווקא התכונה של, נקרא לזה, של הענווה הגדולה שקיימת בערבה, היא זאת שגורמת לה, מצד שני, באמת לקבל המון המון שפע, לקבל המון ברכה. וגם האושפזין של דוד המלך, היום, שדוד המלך, אנוכי תולד ולא איש, זו ידם, ליבי חלל בקרבי, שדוד ככה באמת, דוד המלך הוא דמות שמלאה ענווה ומלאה, כי גירשוני היום, דמות כזאת שככה כל מה נמצאת בהתמדדויות, אבל דווקא המדרגה הזאת של דוד המלך, שמורות הרבה צימאון, של צם אלך נפשי, קם אלך בשרי, היא זאת שיוצאת גם מדוד המלך, עושר גדול מאוד, עשירות גדולה של חיים. אתם יודעים שאומרים, הגמרא אומרת על כל ספר וספר בתנ"ך, מי כתב אותו? מי כתב את ספר שמואל? מי כתב את ספר ישוע? על ספר תהילים כתוב שדוד כתב על ידי 10 זקנים. זה באמת, שקוראים ספר תהילים, לא כל כך מובן איך אנחנו רואים שספר תהילים זה ספר של דוד המלך. יש שם תפילה למשה, איש אלוקים. יש שם לאיתן אזרחי, למנצח, לבני כוח. יש שם המון המון אנשים שכותבים שם. למה? את כל הספר הזה כינסו, נכסו לדוד המלך, שהגמרא עצמה אומר שהוא נכתב על ידי 10 זקנים. שמעתי פעם איזשהו חסיד, קרלין, ירושלמי מתוק, הרב רוזנטל, נכתב לפני המון שנים, שאמר, נכון, כולם שם היו שותפים בעריכה, אבל דוד המלך כתב את המנגינה של תהילים. שדוד המלך אומר תפילה למשה, או אומר את הדברים אחרים, בניגון של הגעגועים שלו, הכל נשמע אחרת לגמרי. המדרגה הזאת, של, זה בעצם מה שנקרא מדרגת המלכות, שלית לה מגרמה כלום, שהיא מצד עצמה מרגישה שלא כלום, בזכות זה היא הכל. בזכות זה כל תופעה שיורד בעולם, היא מאופנטת ממנו. כמו שנאמר גם על דוד, שהוא מעולם לא ישן שינה של קבע. דמות כזאת שהיא מלאת צמאון, היא מלאת ערנות. כל דבר שעומד מולה, הוא משמעותי בעיניה. וכמו שאנחנו יודעים על דוד, שבכל אשר ילך, ישכיל ויצליח, הגמרא אומרת שדוד היה מגלה מסכת, כל תופעה שהייתה מולו, היה מסוגל לראות את אור המיוחד שבה. יש משהו בערבה הזאת, בפשיטות הזאת, של היום של הושענא רבה, שמבטא את הכיסופים הגדולים שלנו, של הערבה שאין בה טעם ואין בה ריח, שהיא יוצרת איזשהו עושר גדול של חיים, ובאמת שחושבים, הושענא רבה, בצורה פשוטה, הוא בעצם, כל יום היו מקיפים רק הקפה אחת, באותו יום היו מקיפים 7 הקפות, וכמו שמחר בתפילה, היה לנו הקפה, כל האושפזים יחזרו מחר בהופעה נוספת, אלינו את הקפה של אברהם, של יצחק, של יעקב, יש משהו באושן הרבה שמצליח באמת להכליל את כל 7 ימי החג, אבל זה הרבה הרבה יותר מזה. אושן הרבה הוא מצליח להכיל לא רק את 7 ימי חג סוכות. יש משהו באושן הרבה, אני באמת במחילה לא יודע איך זה אצל הספרדים, אבל אצל אשכנזים, התפילה של אושן הרבה זה בלגן שלם. צריכים בעל תפילה שידע בדיוק לנתב, יש בזה גם את האלל של סוכות, ויש בזה גם את ה... ניגונים של ימים נוראים של ראש השנה, יש בזה גם את הקדיש של יום כיפור, ובאמת זה ככה, כי הושענא רבה זה גם יום של שמחה של סוכות עם כל 4 המינים, אבל אנחנו יודעים שזה גם איזשהו בחינה של יום כיפור, כמו שנאמר מחר, ותיטיב לנו את החתימה, תיטיב לנו את החתימה, הייתה את החתימה שהייתה ביום כיפור, ויש מה שנקרא חותם בתוך חותם, שיש סימני כחותם על זוריך, כחותם על ליבך. יש את החותם שהיה ביום כיפור, ויש חותם נוסף שאנחנו משלימים מחר, כמו שאומרים, שבראש השנה הצדיקים נחתמים. ביום כיפור הבינונים נחתמים, ובאושן הרבה גם הראשונים נחתמים לטובה, כן, כמו שאתם יודעים שאומרים שאורות זה ספר של צדיקים, וטניה ספר של הבינונים, ויש את מה שרב נחמן לוקח גם את הראשונים, וגם אותם חותם לטובה. כי מה זה הסוד הזה של אושן הרבה, של מה זה המשמעות הזאת של חתימה אחרי חתימה? הגמרא אומרת שמעבירים יין דרך עיר של גויים, או תחלת, או כל מיני דברים כאלה רגישים, צריכים לשים אותם חותם בתוך חותם. חותם, אנחנו בהקשר הפשוט של יום כיפור, זה הכוונה חתימה, שהקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה איתן. אבל חותם, כמו שאמרתי, זה גם לשון הגנה. סימני כחותם על ליבך וכחותם על זורך. שיש משהו שעובר דרך גויים, צריכים, אי אפשר להסתמך רק על הגנה אחת, על איזשהו עטיפה אחת שתשמור על הדבר הזה, צריכים לשים אותו בעטיפה, בתוך עטיפה. זה, באושן הרבה, אנחנו נמצאים לקראת היציאה עכשיו אל השגרת של החיים. הזכרתי שאושן הרבה, הוא מכיל בקרבו גם את יום כיפור, הוא, טוב, אולי אני אזכיר את זה בהמשך, אבל הוא במידה מסוימת, הוא סיכום של כל ה-51 ימים, שהיה עד עכשיו, מראש חודש אלול, אנה השם הושיע נא, 51, נא 51, זה בעצם מראש חודש אלול עד היום, והכל זה איזושהי הטענה אדירה שקיבלנו, לקראת מה שאנחנו ממש אוטוטו, חוזרים לשגרת החיים, אמן, אמן שהשנה נחזור לשגרת החיים, אנחנו כל כך כבר מתגעגעים לשגרה הזאת, אבל גם בלי השגרה עצמה, יש מספיק וירוסים שיכולים לאיים עלינו, גם אם נשאר בתוך הזומים ובתוך המחשבים ובתוך הדברים, בתוך הבית עצמו, וזה בעצם כמו שהיין הזה נכנס לתוך גויים, גם אנחנו עכשיו פתאום נכנסים לתוך המציאות המסובכת של החיים. ולא מספיק רק ההגנה של יום כיפור, של חותמנו, הכוונה, כמו שאמרתי, לא רק משון תחתום עלינו, תחליט עלינו, אלא גם תגן עלינו, אנחנו צריכים חותם מתוך חותם. ויש, כמו שאמרתי, יש חותם על זרועיך, ויש חותם על ליבך. צריכים משהו עמוק, שבא מבפנים, שיגן עלינו, והוא בא מתוך התשוקה המיוחדת הזאת של אושן הרבה. כולם מכירים, אני חושב, את מה שאומרים בשם האריזל, שיש חודש תשרי מחולק לשתיים. לשמאלו תחת לראשי, שזה מידת הדין, שזה נמצא בראש השנה ביום כיפור, וימינו תחבקני, שזה הסוכות, שסוכה זה שתיים כהלכתם, ושלישית אפילו טפח, כמו שבחיבוק יש שתי הזרועות, ויש את היד שהיא כמו טפח, שזה החיבוק הגדול שימינו תחבקני. אבל המשך הפסוק אומר ככה, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, השבעתי אתכם מנות ירושלים, אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. אי אפשר להגיע לשמחת תורה, שזה המקום שבו יש את הזיווג בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, עד שתחפץ, עד שיש געגועים. ואת הגעגועים האלה, זה ההגנה הנוספת של שלה צריכים את אושן הרבה, שבה אנחנו, זה תפילה מתוקה כזאת שמשתוקקים לגשם, משתוקקים לחיים, משתוקקים מהמקום דווקא, לא מהאורות הגבוהים של ראש השנה ביום כיפור, אלא מתוך החיים עצמם, יש איזושהי הגנה כזאת, חותם על גבי חותם, שאותו אנחנו לוקחים אל החיים עצמם. והחותם על גבי חותם הזה, שהזכרתי אגב, גם אתם יודעים שעם ישראל, בתקופת בית שני, היה לו תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה, בתקופת בית שני, היה אסור לכתוב אותה במילים. דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכותם מכתב. למה? כי כשאתה כותב במילים, אתה מצמצם. תורה שבעל פה, חיי עולם שנטע בתוכנו, זה משהו חי, זה משהו דינמי, זה משהו כזה, שתברי תורה פרים ורבים כנטיות, זה בעצם ביטא את כל החיים הגדולים של עם ישראל, לכתוב את זה בספר, זה לחנוק את זה, זה לא לתת לחיים הגדולים האלה להתבטא. אבל, אחרי חורבן בית המקדש, רבי ראה שמשהו בחיים שלנו כבר נכנס לתוך הגויים, ויכול קצת להזדהם, הוא הבין עת לעשות להשם הפירות אורותיך. ואז הוא חתם את המשנה. לחתום את המשנה זה בדיוק כמו שאמרנו להגן. בעצם זה כאילו קצת להבן את היהדות, להתאים אותה למה שכתוב במשנה, אבל זה להגן על היהדות. זה שתמיד אנחנו נזכור את המילים של המשנה, נזכור מה היה בתקופת בית שני, אז כל ההפרעה שלנו תמיד צריכה להיות מוטלת הדבר הזה. וזה לא הספיק. היה אחר כך את הגמרא שהמשיכה להפרות, אבל רב אשי, שראה שעוד מעט המוסלמים הולכים להשתלט על בבל, ולגזול מאיתנו את האוטונומיה הרוחנית, ואנחנו הולכים, בעצם משהו בחיים שלנו הולך לקבל הרבה וירוסים ממה שהם בחוץ, אז הביא עוד חתימה נוספת. זה עוד פעם חותם בתוך חותם. חתימת המשנה וחתימת הגמרא, זה כל מיני הגנות שיש לנו לפני שאנחנו יוצאים לדרך. ולכן, כמו שמעתי, גם היין לפני שהוא יוצא לדרך, וזה בעצם הושן הרבה, אנחנו יוצאים לחיים לא פשוטים, וברגעים האחרונים אנחנו עם הפית כתב הזאת מאוד מאוד מגינים עלינו. והחותם הזה, שהזכרתי שהוא לא רק שהקדוש הוא גוזר לנו את הדין, אלא גם מגן עלינו, החותם הזה יש אולי גם עוד משמעות נוספת. אתם יודעים, יש מנהג, אני מקווה שלא היה ערב מלא זומים, אני מקווה שתוך כדי הספקתם גם לעשות את התיקון, לקרוא, יש מנהג לקרוא משנה תורה, את ספר דברים, באושן הרבה. מה העניין של לקרוא את ספר דברים באושן הרבה? חתימה, חותמת, זה תמיד יש בה את הדיו שלה, את התוכן שכתובה, ושמעתיקים אותה על הדף, הדף זה בעצם התקבלות של מה שנמצא בחותמת, איך זה מתקבל בתוך הדף עצמו. אושן הרבה, זה בעצם קיבלנו המון המון שפע, מכל החגים שהיו לנו מראש השנה, מיום כיפור, מכל ששת ימי החג שהיו עד עכשיו. אבל עכשיו צריכים גם לדעת איך לקבל את זה בתוך החיים, איך להעתיק את זה גם אל המציאות הפשוטות של החיים, אל הקומות כביכול הנמוכות, מה שמענו, אל הספרם של רשעים, איך גם המקומות, לא רק יש רשעים, כל אחד ואחד מתנש בו את הצדיק שבו שזה ראש השנה, יש לו את הבינוני שאנחנו נותנים מתוך עם ישראל ביום כיפור, ובתוכנו יש גם את הצד הנמוך שבנו. ואני חושב צריכים לחתום, הכוונה עכשיו אני אומר גם להעתיק את זה גם לקומות שלנו. זה הרי כל ספר דברים. כל ספר דברים, זה אחרי שארבע חומשים ראשונים, משה הוא רק סופר, שכינה מדברת מתוך גרונו, זה הכל שפע שבא מלמעלה, יערוף כמטר לקחי, ספר דברים זה הועיל משה בארץ התורה הזאת. משה מראה איך התורה הגדולה הזאת צומחת גם מתוך המציאות. משה מדבר, כבר זה לא הקדוש מודה בתוך גרונו, אלה הדברים אשר דיבר משה. משה הוא ביטוי לכל עם ישראל, איך עם ישראל משכן אחריך נרוצה, מבע את הדברים מתוכו, זה מסקרן, והשביעי והשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה בארת התורה הזאת, אז כולנו מסוקרנים, וואו, יש גם, יש פירוש רשי, יש פירוש רמב"ן, יש פירוש משה רמבנו לתורה, אז בואו נראה מה משה רמבנו, איך הוא פירש את התורה. מה משה אומר? רואים משה בארת את התורה הזאת, מה הוא אמר? השם אלוקנו דיבר לו לחרב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו עשו לכם אל הערבה, אל הער ולכל גדדה ותכוונה, אל תהיו קשורים רק אל הר סיני, תורידו זה לארץ ישראל, תורידו זה לחיים, וכל ספר דברים אומר את כל מה שהיה ב-50 הראשונים, אבל מראה זה דרך ארץ ישראל, מראה זה דרך הגעגועים כבר לראות את הדברים מתוך המציאות עצמה, וספר הדברים שהוא חתימת כל התורה כולה, הוא גם בעצם השתקפות של איך התורה מתגלה באחים שלנו, ואושן הרבה זה להוריד את הדברים, כאילו זה בעצם, אני אגיד ככה, זה הימים הנוראים, אבל לא רוצה להגיד בגובה העיניים, אסור לדבר עם בגובה העיניים, אבל הכוונה היא איך הימים נוראים ביום של חול, ביום כזה שמותר בעשיית מלאכה, ביום כזה שהוא לכאורה כאילו יום שגרתי, אבל אנחנו רואים איך הימים הנוראים הם ממשיכים ומעדדים בנו גם מתוך המקום הזה. ואולי הזכרתי, כאילו כבר דיברנו על אולי שלושה פירושים לחותם, מתוך חותם הזה, או לגזר הדין, או למקום הזה של ההגנה עלינו, או למקום של השתקפות, אבל הזכרתי מקודם את הפסוק בשיר השירים, סימן לי כחותם על יבך, יש עוד פסוק בשיר השירים. גן נעול אחותי קלה, מעיין חתום. אנחנו חושבים שביום כיפור, הקדוש ברוך הוא חורץ את גזר דיננו, ונתן לנו עוד צ'אנס נוסף, ביושן הרבה, רגע לפני הסוף, קצת לנסות להציל את המצב, אבל יש ניגון אחר לגמרי, שיום כיפור, תפילת הנעילה, הקדוש ברוך הוא לא נועל את השערים בפנינו, ואנחנו צריכים להציל את המצב, אלא הקדוש ברוך הוא נועל אותנו איתו, השם שפנה נבוא בשעריך, נעילה זה גן נעול אחותי קלה, שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם עם ישראל. תפילת נעילה, כתוב בספרים הקדושים, שזה המקום הזה שבו מדרגת היחידה שבנו, המדרגה שמתייחדת עם הקדוש ברוך הוא, היא זאתי שבתפילת הנעילה מבטאת את הקשר העמוק והמיוחד הזה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אפשר לומר שתפילת נעילה זה האירוסין, כמו שחזל אומרים, ביום חתונתו, זה יום הכיפורים, זה האירוסים שבינינו ובין הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו קובעים תיחות לברית חדשה, קובעים ברית מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא. ואז יש את שבעת ימי הסוכות, שהן שבע הברכות. ואז יש את שמחת תורה, שזה מביאה לביתו. ששמחת תורה, אנחנו חוזרים לא באולם, חוזרים לבית. אבל לפני כן יש את נעילת הבית, וההתייחדות של הושענא רבה היא בעצם איזשהו מקום כזה שמבטא חיבור גדול שקיים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אני קצת הערכתי בזה, אבל זה בעצם הבחינה שהושענא רבה זה לא רק המחול של סוכות, זה גם עוד בחינה של יום כיפור, עוד בחינה של תטיב איתנו את החתימה. ויש איזה צעד שהושענא רבה זה גם סוגר את המעגל של ראש השנה. הגר"א אומר שאנחנו חושבים שהשנה הלועזית היא של 365 ימים, והשנה העברית היא של 354 ימים. ועם ישראל לכאורה מונה לבנה ולא לחמה. הגר"א אומר, זה לא נכון. הרי בקטורת שהכהן מכין בערב יום כיפורים לכל השנה כולה, אז בקטורת כתוב שיש שם 368 ימים, מנים, 365 כנגד ימות החמה. אם הקטורת היינו מקטירים את הכל יום, היו לכאורה נשארים 10 ספרים, כי הלוח העברי הוא רק 354 ימים. אבל אנחנו יודעים שאור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור הלבנה שיהיה כאור החמה זה בעצם אומר שהשנה האמיתית של 365 ימים. איך זה הגיוני? הרי תבדקו לו, השנה יש 354, אומר הגר"א, השנה היהודית מתחילה באלף תשרי, ומסתיימת ביוד בתשרי, עוד 10, כאילו ביום כיפור, יום כיפור של השנה אחר כך זה הסיום של השנה הקודמת, אז יש בעצם עוד 10 ימים שבעצם משלימים את שלת הלבנה לשלת החמה, ולכן יש בעצם, כל פעם יום כיפור הוא בעצם ראש השנה של השנה, שנה קודמת, כמו שאתם יודעים, שבשנת יובל היא מתחילה בכלל ביום כיפור, אבל זה לא נגמר. אומר הגר"א, מה יהיה שנה אחר כך? גם אז צריכים להתחיל מספור מיום כיפור, 375 ימים, לא מגיעים ליום כיפור. הוא אומר, מגיעים להושענא רבה. הושענא רבה של היום, זה בלוח השנה של השמש, זה מה ששנה שעברה היה יום כיפור, מה שלפני שנתיים היה ראש השנה. אותו ראש השנה הוא אחרי שנה פתאום נעשה ביום כיפור, ואחרי שנה נעשה בהושענא רבה, וכל הושענא רבה שלנו זה בעצם עוד איזושהי פתיחה של עוד שנה חדשה, שנה רביעית, זה כבר לא רלוונטי, כי כבר מעברים את השנה ומאפסים את הכל מחדש, אבל בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מעגל כזה, שלכן אני רוצה לומר, הושענא רבה הוא הכל, הוא גם ראש השנה, הוא גם המשך החתימה של יום כיפור, הוא גם המשך השמחה של סוכות, ויש בו צד מיוחד, שהוא גם עם שמחת תורה, היא בעצם מבטאת את הקשר העמוק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, אז הערבה היא זאת שבעצם מבטאת את החיבור המיוחד, זה נקרא שלפני שמגיעים הביתה, יש כמו שאמרתי, אם תאירו ותראו את אהבה שתכפת, זה כל הגעגועים שמכינים אותנו לקראת היום הגדול הזה, של שמחת תורה, שבזה האור המיוחד של הושענא רבה, הוא אור שדווקא בגלל הפשיטות שבו, הוא מצליח להכליל, מצליח להשאיר בתוכו את כל ההערות כולם, ולחבר את כולם לאיזשהו אור מאוד מאוד מיוחד. הזכרתי שהושענא רבה קשור למדרגה של דוד המלך, אבל אפשר גם לומר אני אגיד את זה ככה ממש בדקות האחרונות, משהו שקשור גם לחג שמיני עצרת, שגם שמיני עצרת זה גם איזשהו צד מיוחד שקשור לדוד המלך. אנחנו יודעים שיש שלושה רגלים בשנה, ושלושה רגלים בשנה זה מזכיר לנו את המדרש שאומר, שמשה רבנו אומר, שעם ישראל זה כיסא שיש לו שלושה רגליים, של אברהם, יצחק ויעקב. אבל כמו שמשה אומר בחטא עגל, הכיסא הזה של שלושה רגליים מתנודד, והוא יכול להחזיק מעמד, אבל הוא מתנודד, הוא צריך את הרגל הרביעית, והרגל הרביעית זה שמיני עצרת, שהיא עם שלושת הרגלים הראשונים, הם אברהם, יצחק ויעקב, הרגל הרביעית זה דוד המלך. ודוד המלך, כל האור המיוחד של דוד המלך, זה שהוא מבטא את כנסת ישראל, הוא מבטא את עם ישראל, את המציאות העממית הזאת, כמו שאמרנו, שיש את האורות הגדולים שמקבלים מאברהם, יצחק ויעקב, אבל אי אפשר לרגל הזאת להזיק מעמד בלי הרגל הרביעית, כמו שהגמרא אומרת שבמרכבה היו שלושה רגליים, ודוד המלך, בגלל שהקים את עולה של תשובה, זכה להיות הרגל הרביעית של המרכבה. זה ההתעוררות שבאה מלמטה למעלה, וזה בעצם שמחת תורה, הרי במשך כל ימות הסוכה, בשבעת ימי סוכות, אנחנו מקיפים את הספר התורה שנמצא במרכז, מקיפים אותו עם הלולבים שלנו בשבע הקפות. הספר תורה במרכז, ואנחנו מקיפים אותו. בשמחת תורה, לא יודע איך יהיה השנה לפי הכלים של הקורונה, אבל בשנים כתקנם, אז בשמחת תורה בדיוק הפוך. ספר תורה הוא זה שמסובב, ובמרכז יש את הבמה. מה זה הבמה? הבמה זה מי שמקבל את הספר תורה. הבמה זה כנסת ישראל. בסוכות אנחנו רוקדים אל מול הספר תורה, מקיפים את ספר תורה, רוצים לקבל מהספר תורה. בשמחת תורה, הספר תורה מקיף ורוצה לקבל מכנסת ישראל, מהרגל הרביעית הזאת, מהמדרגה הזאת, הפשוטה הזאת, שלמתיני לרגל אחד. ההבדל בין סוכות לבין שמחת תורה, שבסוכות אנחנו נעזרים בהרבה הרבה מצוות, כדי בהרבה הרבה שפעים ילמעלה, כדי לעורר את השמחה. אבל כמו שהגר אומר, שמחת תורה זה והיית אך שמח. לא צריכים כל מיני דברים מבחוץ, אנחנו פשוט מרגישים עד כמה החיים שלנו הם חיים גדולים. שנזכה, אני כבר רואה שהרב חיים ברוך כבר נכנס, אז אני רק ממש מסיים, שבאמת נזכה באמת, באמת במיוחד השנה, ככה שכל, כמו שאמרתי, אנחנו כל כך משתוגגים כבר לחזור אל השגרה, ויכול להיות שכל התקופה הזאת של שבעצם כבר חצי שנה עוברת עלינו, חלקנו כבר איבד את חוש הטעם וחוש הריח, והפכנו להיות כערבה, והדבר הזה, אבל הוא בדיוק מעורר בנו געגועים, אנחנו מתגעגעים, מתגעגעים פתאום לשגרה, מתגעגעים לחבק, מתגעגעים לדברים פשוטים, יש משהו שאולי, אני לא יודע, באמת, אני כבר כל כך נתתי כל כך הסברים לקורונה, וכל כך הובכתי מהם, וכנראה שהקדוש הוא בא להגיד לי, בא להגיד לכולנו, זהו, אתם צריכים להשתחרר מהבנות, להשתחרר מהסברים, להיות רק מלאי צימון, אבל אנחנו מאוד מאוד מקווים שהצימון הזה יעורר בנו, יחדש בכולנו איזשהו חיים חדשים, יעורר בכולנו מדרגות חיים חדשות, ונדע ככה לקחת על באמת את כל ה-51 ימים האלה, את האנה השם או שאנה, לקחת אותם למקומות באמת שיצמיחו בכולנו אורות חדשים, אז שיהיה לכולנו, תיטיב איתנו החתימה, בעזרת השם, שיהיה גם חג שמח לכולנו, בעזרת השם.